שוב בתווך בפסוק י' איזושהי אינפורמציה של 40 בנים ו-30 בני בנים רוכבים על 70 עיירים, שוב משהו שאין לי הסבר לו, ובהחלט הוא מעורר תמיה למה חשוב לספר לנו את המידעים הללו. עצם האמירה הקצרה והמבזקית אני יכול להבין אותה, אני יכול להבין את הרעיון שלה, מדוע הוא מספר לנו פה גם דברים נוספים אחרים שלכאורה באמת חשיבותם או מהותם מוזרה, באמת אין לי תשובה. מאידך, דווקא על רקע האמירה הקצרה הזאת קשה עוד יותר העריכות הלא שגרתית שאין לה דמיון, אפילו לא גדעון שקיבל רק 3 פרקים, דבורה שקיבלה 2 פרקים, שמשון מקבל 4 פרקים. נכון הוא שבשמשון יש כמה דברים שונים ומיוחדים ביחס לשופטים אחרים, אבל עם כל זאת הדבר יש בו קושי, והקושי גדל שבעתיים כאשר אנחנו מתבוננים בסוף פרק תדוו. אנחנו שומעים שחותמים את תקופת פעילותו של שמשון פעמיים. פעם ראשונה בסוף פרק תדוו, שהרי כתוב בפרק תדוו פסוק כף אומר וישפוט את ישראל בימי פלישתים 20 שנה, ובסוף פרק תזיין אנחנו שוב שומעים ממש בפסוק האחרון או בחלק האחרון של הפסוק האחרון, פסוק למד א', והוא שפט את ישראל 20 שנה. מדוע צריך לספר לי פעמיים את אותה אינפורמציה? שאלה. ואז העריכות בכללותה י"ג י"ד ת"ו ות"ז והחתימה הכפולה, אני מרשה לעצמי לשמור את התשובה המלאה אולי כמבוא לחלק האחרון של הספר, כי בעצם שמשון הוא אחרון השופטים שהכתוב מעריך לתאר את פעולות, את פועלו בספר שופטים, כי לאחר מכן יהיו לנו עוד אירועים, אבל הם לא עוסקים בשופטים אלו או אחרים, אלא באירועים שהכתוב רוצה באמצעותם לשקף את אופייה הבעייתי והמורכב של התקופה. זה פסל מיכה, נדודי שבדן ופלגש בגבעה, דיברנו על זה קצת במבוא ונחזור בהרחבה בתום הדיון בדמותו של שמשון, ואז גם יהיה לנו הסבר אולי נוסף גם לעריכות הגדולה של שמשון יותר מכל שופט אחר, וגם לחתימה הכפולה, ועל זה עוד נדבר בעזרת השם בהמשך. אני כבר אומר לכם, בלי קשר לעובדה או עם קשר לעובדה שאנחנו עומדים לקראת חג השבועות, אני ארצה ללמוד את מגילת רות שהיא שייכת גם כן לתקופה והי בימי שפוט השופטים, ואנחנו נבליע את לימוד מגילת רות תוך כדי החטיבה החותמת את ספר שופטים, ותראו כמה משמעות עוצמתית יש גם לקטע הזה ברצף, והוא בהחלט גם ישרת אותנו לקראת חג השבועות בעזרת השם, והוא גם משמעותי כפי שנראה בהבנת ספר שופטים, במיוחד אם אנחנו שמים לב לאמירה של חז"ל במסכת בבא בתרא בברייתא המפורסמת, ששמואל כתב ספרו ספר שמואל ושופטים ורות, וכיוון שכך יש גם איזשהו הייתי אומר נביא אחד שדרכו שלושת הספרים הללו מופיעים, ויש בהחלט כנראה קשר עמוק בהבנת מגילת רות על הרקע של תקופת השופטים, ולא בכדי פתיחתו של ספר של מגילת רות היא והיא בימי שפוט השופטים. אז גם לכך עוד בעזרת השם נחזור. עכשיו נחזור חזרה לשמשון, והדברים הכתובים ללוח עוד מעט יסייעו בידינו כדי לארגן את הלמידה ואת התובנה. אז ככה, פרק י"ג פסוק א', ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם ויתנם השם ביד פלישתים 40 שנה. ובכן, הפתיח הזה הוא פתיח די מצוי, אלא שכבר שמענו על את בסיסו בפרק י', כפי שאמרתי לכם, ששם הכתוב מספר לנו שאחרי שהם עובדים עבודה זרה מאוד מגוונת והם צועקים להשם, וסליחה, לפני כן הוא ימכור אותם, כפי שאנחנו רואים שהוא ימכור אותם ביד, פסוק זין של פרק י', וימכרם ביד פלישתים וביד בני עמון. ואמרתי לכם שזה איזשהו מבוא גם ליפתח בני עמון, ועל זה כבר דיברנו בשיעור שעבר, והפלישתים מתחיל עכשיו. 40 השנה הללו שקדמו להופעתו של שמשון, שהפלישתים הראו והציקו לשבטי ישראל דרום מערב הארץ, וזה עיקר דן, זה יהודה כפי שנראה בהמשך, וכפי שכבר אמרנו שבספר שופטים האויב תמיד מציק לשבטים שנמצאים בסמיכות אליו, וזו גם הסיבה מדוע תמיד יצמח השופט המנהיג מאחד השבטים שהם סובלים מידם הקשה של האויבים באותה עת. ועל כן, אם נראה תכף שהוא ממשפחת הדני, אז הדבר הזה קשור לעובדה שהפלישתים שכנים. אני רוצה לציין פה שנפתח פה אולי שמגר בן ענת גם כן איזה מין איתות ראשון, אבל פה זאת משהו משמעותי מאוד, ויתנם השם ביד פלישתים 40 שנה. ההתנגשות והחיכוכים עם הפלישתים מתחילים כאן, אבל הסתיימו אחרי 200 שנה. כי גם בימי שמשון, וגם בימי אלי, וגם בימי שמואל, אלו השופטים שיבואו לאחר מכן, המופיעים בתחילתו של ספר שמואל א', ובהמשך גם בימי שאול, המלך הראשון, וגם בימי דוד, עד שהוא עודף אותם ואומר סוגר אותם בעריהם ושולט בהם. הרי במשך כל אותה תקופה הפלישתים הם הגורם, האויב הדומיננטי, וכאן אנחנו מתחילים את הפרק הראשון המשמעותי ששמשון מתמודד איתו. כן, בבקשה. לא, תכף אני מגיע לתא הזה, וזה בדיוק הפסוק הבא שאני רוצה להתייחס אליו. והיא איש אחד מצורעה, וזה אביו של שמשון, מצורעה, ממשפחת הדני. ופה ההערה לגבי הוא ממשפחת הדני, כי רובו של שבט דן עלה כבר צפונה.
זה היה אמור להיות כתוב שבט
הדני, נכון? זאת אומרת, לא כל השבט כולו עלה, רובו עלה למעלה, אבל נותרה איזה קבוצה מצומצמת יותר, ולכן היא מכונה משפחת הדני, ששמשון משוייך אליה, כאשר רובו של השבט עלה צפונה, באירוע שנלמד אותו בפרק י"ח, אבל עוד נדבר על העיתוי של ההתרחשות של הפרקים החותמים את ספר שופטים. הזכרנו את זה בזמנו לפי שיטת רשי, וזה מאוד מסתבר מאוד כמה דברים שנדבר. פרשת נדודי שבט דן הייתה, כמו גם פרשת פילגש בגבעה וכולי, היו בפסל מיכה, התרחשו די בתחילתה של תקופת השופטים. למה שמואל כותב את הדברים הללו בסוף הספר, עוד נדבר. זה קשור למה שדיברנו על שמשון, על החתימה הכפולה, על האריכות הגדולה של הכתוב ביחס אליו. בכל מקרה, אנחנו שומעים ששם האיש מנוח ואשתו עקרה ולא ילדה, וזה כבר מאותת לנו מתוך אירועים תקיעים מוקדמים. אנחנו מכירים את שרה, מכירים את רבקה, מכירים את רחל. אנחנו יודעים שהתופעה הזאת שאישה שהרבה שנים עקרה ומתפללת וכו', ויש עוד מלאך מבשר, כמו שאנחנו נראה אחרי כן אצל שמואל, כן, בהמשך אצל חנה. אז באמת צפוי שיוולד מישהו גדול שיביא להשפעה משמעותית על לכנסת ישראל. וכך גם כאן, וירא מלאך השם אל האישה, אחרי שתקופה ארוכה היא הייתה עקרה, ויאמר אליה הנה נעת עקרה ולא ילד, והרית וילדת בן. דיינו, הוא מבשר לה שהיא עתידה להרות וללדת בן, והוא נותן לה הנחיות מה לעשות את ההיריון. ותהי שמרינה ואל תשתי יין ושחר ואל תאכלי כל טמא, שיש פה איזה פן מסוים של נזירות, כפי שהוא אומר בפירוש, כי הנך ערה ויולדת בן ומורה. מורה זה תער, כן? כך גם נאמר ביחס לשמואל שגם היה נזיר. ומורה לא יעלה על ראשו, כי נזיר אלוהים יהיה ענר מן הבטן. זה באמת חידוש גדול, כי בדרך כלל נזירות אדם מקבל על עצמו, זה סוג של נדר. ופה מנחיתים לילוד שעוד לא נולד להיות נזיר, וחלק מגדרי האיסורים של הנזיר כבר חלים על האם בשעת ההיריון. אלה מקבט של נתונים לא שגרתי, וגם לא תואם את המציאות הנורמטיבית של נזירות. והוא יחל להושיע את ישראל מיד פלישתי. רבותיי, האויב הפלישתי הוא רציני ומשמעותי, כפי שכבר ציינתי קודם, והפעילות שיפעל אותו נזיר כשיגדל תביא לאיזושהי הפוגה, לאיזושהי התחלה. הוא לא יסיים, הוא לא יגמור את עדיפת הפלישתים, הוא רק יחל להושיע את ישראל מיד פלישתי. ואכן הבשורה הזאת, כן, בבקשה. לא, זה גם אחרים לא סיימו את הכל. חלק כן, תראה, דבורה וברק ודרק וגדעון הצליחו, ולכן אמרתי לכם בזמנו, זה הסיבה ש... ארמים. יש לנו עסק עם ארמים, אחר כך הוד, לדוד יש עם ארמים, לאחיו יש שמרים.
כן, אבל זה, יש הפסקה גדולה, ואצל שמשון פשוט מתמשך, יש תקופת פשטיים.
יש רצף, יש רצף, 200 שנה, רצף, נכון. נכון? אני חושב שזה קשור למה שאתה חבר על הנזירות ועל הפספוס. יכול להיות האפקטיב, זאת אומרת, היה ברור גם שהוא לא יסגור את הסיפור, כן? בכלל, צורת הפעילות שלו היא סולו. הוא פועל לבד. לא מצאנו עוד שום שופט אחר שעשה את כל העבודה לבד. אהוד בן גירה התחיל במבצע יחיד, אבל הוא צירף עליו, מה?
מרמד הבקר.
כן, בוא נגיד שלא, זאת הייתה בעצם באמת יותר הפחדה מקומית, שלא יחשבו שישראל פריירי. זה לא היה שם אפילו התמודדות במובן הצבאי, לא היה קרב בכללי כזה, כמו שכן היה אצל האחרים. מבחינה זאת, ובאמת הוא יחיד לאורך כל הדרך. שמשון לוחם סולו, אין מי שעוזר לו בקטע הזה לאורך כל הדרך. להפך, הוא אומר בשלב מסוים לישראל, תעשו לי טובה, אל תתערבו, אני אסתדר עם האויבים שלי לבד, אל תסגירו אותי בידם. נראה את זה בהמשך. בכל אופן, הכתוב מספר לנו שהאישה מאוד נרגשת, ותבוא אישה ותאמר לאישה, לבעלה למור, איש האלוהים בא אליי, ומראהו כמראה מלאך האלוהים נורא מאוד, ולא שאלתיו אי מזהו ואת שמו לא הגיד לי. כן, סדרת נתונים מאוד מיוחדת, כאשר באמת קודם כל עצם ההתרגשות מהבשורה שהיא עתידה ללדת, וודאי גם התוכן של הדברים, ולא סתם לידה, זה לידה שיש בה כל מיני נלווים, וחלקם כבר מתחילים משעת ההיריון. ואמר לי, הנך ערב יולדת בן, ואתה אל תשתי יין ושחר ואל תאכלי כל תומה, כי נזיר אלוהים יהיה הנער מן הבת, מן הבטן עד יום מותו. במילים אחרות, יש פה איזה נזירות עולם, נזירות שלא פוסקת, והיא באמת שאלה מה טיבה, מה סיבתה. אין ספק שההופעה של הדמות הזאת שכרגע נראית כאדם מיוחד, הם עוד לא יודעים שמדובר פה במהלך השם, ומראהו כמראה מלאך האלוהים, היא רואה שיש פה עוצמה מיוחדת, אבל עדיין לא בטוחה, היא עדיין רואה בו איזו הופעה אנושית עוצמתית, ובאיזשהו מקום היא חוזרת כל כולה נרגשת, נסערת, ומספרת לבעלה על העניין. מנוח מתפלל אל השם ומבקש שיקבל את התגלות, גם הוא יהיה שותף לאיזו התגלות, קבל את ההנחיות. הקדוש ברוך הוא נענה למנוח, ואכן מלאך האלוהים שוב נגלה לאישה. זה אומר משהו אולי על עוצמתה וגדולתה של האישה, שהיא הייתה כנראה בעלת מדרגה רוחנית גבוהה, אולי גם יותר מזו של מנוח, כך עולה בפשטי הכתובים, והוא מתגלה אליה, ואז היא רצה ומזעיקה את בעלה ואומרת, הנה הוא הופיע שוב, והוא הולך עם אשתו ומרר, והאם זה אתה זה שהבטחת מה שהבטחת. ואז בפסוק י"ב, ויאמר מנוח, אתה יבוא דברך, מה יהיה משפט הנער. משפט במובן של הנהגה, הזכרתי לכם את זה כבר באחד השיעורים הקודמים. משפט זוהי הנהגה, לא ששופטים אותו, זה לא קשור לג'אג'מנט או לאיזה מין תהליך משפטי. יש פה מניין של הנהגה, ואכן תנה לנו מלך לשופטינו להניג אותנו, וזה עניין של הנהגה. מה יהיה משפט הנער, מה תהיה הנהגתו, תהיינו מה הוא יצטרך לעשות, מה המגבלות או מה הדרכה המיוחדת לדרך התנהלותו. ויאמר מלאך השם אל מנוח, מכל אשר אמרתי אל האישה תשמר, מכל אשר יצא מגפן היין לא תאכל, ויין ושחרה אל תשת, וכל תומה אל תאכל, וכן. ויאמר מנוח אל מלאך השם, נעצרנה אותך ונעשה לפניך גדי עזים. ובכן, אנחנו רוצים לארח אותך, בכל אופן אתה משנה את מהלך חיינו. אז הוא אומר לו, אני לא אוכל לאכול בלחמך, ואם אתה רוצה קורבן לעשות או הודיה לקדוש ברוך הוא, והם עדיין לא ידעו כי מלאך השם הוא. ואז הוא מנסה לברר את שמו, כדי כי יבוא דברך וכי בדנוך, אולי רוצים לעשות אותו סנדק, כשיוולד הילד רוצים לתת לו כבוד, לכשתתנה ברכתו, ואז הוא בעצם רומז שוב ששמו הוא פלאי, והוא לא יכול לפרש את שמו, הוא הוויה אלומה. ואז המנוח לוקח את הדברים ומקריב את הסעודה שהוא הביא להשם. והנה הכתוב מספר לנו שתוך כדי זה שהלב עולה, הנה מלאך השם נעלם בלב המזבח, ואז הם הבינו שזאת בעצם התגלות של מלאך, ולכן הם נופלים על פניהם, והם לא זוכים יותר להתגלות, אלא הייתה התגלות מוגבלת, מוגדרת, שכל כולה הייתה לבשר להורים ולהדריכם לקראת לידתו של אותו אדם שעתיד להושיע או להתחיל להושיע את ישראל מיד פלישתים. מנוח נבעל מאוד מההתגלות, כפי שאנחנו מכירים שכל התגלות גורמת פחד של איזה מכת חשמל שם ימותו. איך אומרים שם במעמד הר סיני, דבר אתה עמנו ונשמע ואל ידבר לנו עמנו אלוהים פן נמות. גם שם יש, כי התגלות יש בה איזה ממד מאוד מאוד מנער, מאוד מאוד עוצמתי, והם אולי חוששים שהדבר עלול לגרום למותם, ואז היא עונה לו ואומרת לו, חפץ השם להמיתנו, לא לקח מידינו אולה ומנחה, ולא הראנו את כל אלה, וכעת לא ישמענו כזאת. דיינו, אם הקדוש ברוך הוא רוצה להרוג אותנו, הוא לא היה עושה לנו את כל הגילויים עד כה. ביטוי שהשתמשו בו הרבה מאוד בשעות קשות במלחמת השחרור, מלחמת יום כיפור, כשאנשים אמרו, לו חפץ השם לעמיתנו, ועם כל מהלך גאולת ישראל הוא לא בשביל לגאול את ישראל, אז הוא לא היה עשה לנו נפלאות גדולות כאלה במלחמת השחרור וכל האירועים שהיו מאז ועד עתה. לו חפץ השם לעמיתנו, לא הראינו כל זאת. זה הפך להיות איזה מין אמירה, לו הקדוש ברוך הוא רוצה להניש מישהו, הוא לא מלווה את תהליך הנישתו בגילויים מרוממים ועוצמתיים. ואם אנחנו זוכים לדברים כאלה, סימן שהקדוש ברוך הוא מתכוון בסופו של יום להושיענו ולא להפיל אותנו. ואכן כשחלפה השנה ותלד האישה בן ותקרא את שמו שמשון, אולי בגלל שהוא בא להאיר את עיניהם של ישראל כשמש, אולי בגלל שהוא גודל בין צורעה ובין אשתאול סמוך לעיר בית שמש. אז אולי כמו שבאפרת יש הרבה בנות שקוראים להם אפרת, ובאופרה יש הרבה בנות שקוראים להם אופרה, אז באזור בית שמש קראו לו שמשון. זהו, אולי אני פשוט מעלה בקול, ויגדל הנער ויברכהו השם. כן, זאת אמירה שבאה להגיד שברכת השם ליוותה את צמיחתו, ובהמשך ותחל רוח השם לפעמו במחנה דן בין צורעה ובין אשתאול. והביטוי רוח השם הוא ביטוי של רוח של גבורה, של אכפתיות, של מעורבות, וכבר דיברנו על זה גם אצל יפתח וגם אצל גדעון, ואצל שמשון מופיע אפילו ביטוי זה מופיע כמה פעמים, ששרתה עליו רוח השם והוא יצא להושיע את ישראל. בכל אופן הפתיח מאוד מאוד מבטיח, ותכף ננסה להבין באמצעות הגרף הימני מתוך השניים שיש על הלוח לאן הדברים מתגלגלים. כן, בבקשה, רצית לשאול משהו קודם.
כן, יש צורך לומר, אנחנו לומר שוב, מכל אשר יצא מגפן, יין לא תאכל ויין ושיחר, אחרי שהמלאך כבר אומר, מכל אשר אמרתי על אשה תשמן?
כי אני חושב שמנוח רצה לשמוע בעצמו את הפרטים. אז קודם כל המלאך מקשר, כמו שאומר, כן, אני האיש שנגליתי לאשתך וכבר הדרכתי אותה, וחוץ מזה אני אחזור עוד פעם, כי הרי הוא ביקש שנדע מה יהיה משפט הנער. ואת הוא רצה לשמוע את זה, איך אומרים, הוא רצה אישית לשמוע את הדברים. אז הוא חוזר עוד פעם, כי זאת הייתה הבקשה, כולל ההתגלות, כי אם היינו רוצים להסתפק בפעם הראשונה, אז ברצחו עוד התגלות. כל העניין של עוד התגלות היה, כי גם מנוח רצה להיות מעורה בדברים, ממקור ראשון ולא דרך הדיווח של אשתו. מוריי ורבותיי, בואו תסתכלו רגע על הגרף הימני. ובכן, מה שראינו עד עכשיו, מלאך השם מבשר. הזכרנו את המשמעות של העניין, אין לנו הרבה מקרים בתנך שמלאך השם מבשר. מעבר לכך, אנחנו לא יודעים עדיין איך הוא יושיע את ישראל מהפלישתים. לא כתוב. לא אמרו לנו שיהיה לו כוחות על טבעים פיזיים, אמרו שהוא יושיע. הכוח זה, אנחנו יודעים אחר כך שזאת הייתה הכוונה, והתפקיד של הכוח הזה, כפי שאתם רואים במקבילית הכוחות הזאת, זה להכות את הפלישתים. ואת הוא מקבל כוחות על טבעים פיזיים כדי להכות בפלישתים. גם זה דבר מיוחד, לא מצינו בכל התנך כולו אדם בפשט, אדם שהיו לו כוחות על טבעים כאלה עוצמתיים כפי שהם מתוארים ביחס לשמשון. בכל אופן, עכשיו תראו רבותיי, שלאדם יש כוח, הרבה כוחות פיזיים גופניים, יש חשש, יש סכנה שהוא ייקח את הדברים האלה למחוזות לא טובים. דהיינו, כוח פיזי יכול להשתמש בו לאלימות, או לעשות עם זה, אני יודע, רושם על כל מיני, אם תרצו רושם על הבנות, לצורך העניין, כן? יש חשש כזה. ובאיזשהו מקום, כדי להוביל אותו אל היד של להשתמש בו בדרך הראויה, לרקות את הפלישתים, מראש נתנו לו את הנזירות. שהביטוי החיצוני של הנזירות זה השיער, שהוא לא רשאי להסתפר. כאשר אנחנו יודעים שהנזיר, וגם בתפיסה של נזירות, כפי שאנחנו מביאים את זה גם בהלכה ובגמרה ובמחשבה סביב פרשת הנזיר, תפקידה של הנזירות היא להרחיק אנשים מסכנות של ליפול בעניינים מסוימים, שהוא חושש שהוא ייגרר לדברים לא טובים, ואז הוא אוסר על עצמו גם את המותר, הוא מתקדש, הוא לוקח איזה גדר ביטחון, עוד איזה טווח, כדי באמצעותו להרחיק את עצמו מן העבירה. ולכן הרעיון היה שמלאך השם אומר כבר מלכתחילה, ביודעו את הסכנה התמונה בכוחות עוצמתיים גדולים, שהוא ייקח איזה טווח ביטחון באמצעות היותו נזיר, כדי לקיים את היכולת להוביל את הכוח דרך רוממות של קדושה ושל נזירות, ולקיים בו את הייעוד שלשמה הוא קיבל את הכוח הזה, להכות את הפלישתים. שמשון יש לו בחירה חופשית כמו לכל אדם אחר, והוא בסופו של יום לקח את הדבר למחוז האלטרנטיבי. לא בכדי נראה שכדי לנטרל את עוצמתו לקחו הנשים הפלישתיות או אחת מהן וגזזה את שערו, ביטלה את ייחודו ואת יתרונו. עכשיו שלא יהיה טעות, כיוון שיהודו של שמשון היה להכות את הפלישתים, היהוד התקיים, אבל היהוד התקיים במקום על דרך החיוב ועל דרך הטהרה, על דרך השלילה. דהיינו, סיבוכי הנשים של שמשון הביאו אותו בסופו של יום להכות בפלישתים. ואנחנו מוצאים באירועים שהכתוב יתאר לנו שבכל פעם שהיה לו איזה טקל עם דרך אחת מנשות הפלישתים, זה התגלגל במסלול כזה או אחר, והוא נקם בפלישתים ועיקה בהם מכה ניצחת. זאת אומרת, במצטבר האירועים שקרו לו עם נשות פלישתים בסופו של יום גרמו לו להכות בהם מכות כאלה ואחרות, וכך הם למדו להכיר את נחת זרועו באופן משמעותי, והם גם פחדו מאוד ממנו, כפי שאנחנו נקרא בהמשך. זאת אומרת, הייעוד ששמשון אמור היה לקיים, התקיים. וזאת אולי הערה טוטלית לגבי בני אדם בכלל. לבני אדם יש ייעוד בעולם. הייעוד התקיים. השאלה אם זה יבוא דרך הראש או דרך הרגליים. האם הדברים יעשו מתוך עשייה ראויה רוממה לכתחילה, או שהוא יבצע את הדברים מתוך מציאות של שפלות, מתוך מציאות של אין ברירה, מתוך מציאות של מסלולים שליליים ולא ראויים. כך שאי אפשר לחמוק מן הייעוד. השאלה היא רק בבחירה החופשית שלך, מה המסלול שבו הייעוד הזה יתבצע. וזאת אמירה ערכית מאוד מאוד עוצמתית שעולה פה, והיא מודגמת במה שיש באגף הימני. אני עוד מעט, אחרי שנתקדם, אתייחס גם לסרטוט השמאלי, שעוד מעט נגיע אליו. בכל אופן, בהמשך למה שכבר פתחנו ואמרנו, הנה פרק י' פסוק א', וירד שמשון תמנעתה. והירידה היא גיאוגרפית, כי שמשון גר באזור בית שמש, וכשהוא יורד לארץ פלישתים, זאת אומרת, הוא גר בגובה 300-400 מטר מעל פני הים, והוא יורד לארץ פלישתים בגובה 200-100 עד גובה 0, שהוא יורד לערי החוף ממש, לעזה לאשקלון, והוא מגיע בשלב מסוים גם לשם. במילים אחרות, הוא יורד. אבל כשהכתוב מציין את הנתונים הללו, זאת ירידה גם במובן הרוחני. ואנחנו כבר הזכרנו ועוד נחזור לכך, שכתוב מספר לנו על עליות וירידות טופוגרפיות, הם רומזת לנו גם על ירידות או עליות רוחניות. ראש וראשון לכולם, זה ההיפרדות שבין אברהם ולוט. לוט יורד לסדום, המקום הנמוך ביותר עלי כדור הארץ, בטופוגרפיה עד היום, המקום הכי נמוך. ואילו, כנקודת יישוב, ביבשתית, הכי נמוך. ואילו אברהם עולה לבית אל, למקום הכי גבוה במרחב ההררי הסמוך. זאת אומרת, ההיפרדות הזאת, והוא יורד לסדום והוא עולה לבית אל, אז זה אמירה גיאוגרפית, טופוגרפית, אבל היא גם אמירה רוחנית. ויש לזה עוד דוגמאות נוספות, שמשון, יש את זה אצל יונה. יונה יורד יפו, יורד אל הספינה, יורד אל ירקתי הספינה, הוא שוכב וירע דם, זורקים אותו למים, הדג בולע אותו וצולל איתו למטה, ומשם הוא זועק להשם. כשהוא זועק להשם, הדג מעיף אותה החוצה, שוב מתייצב אל היבשה. הולך אל לנווה ושוב נסוג החוצה. זאת אומרת, הכתוב מתאר שם הליכה, נפילה, ירידה, נקודת זינוק מחודשת, ושוב הליכה ושוב איזה מין רטייה. זאת אומרת, שוב, הגיאוגרפיה והטופוגרפיה מספרות לנו סיפור רוחני. וזה קורה בעוד מקומות, לא ארחיב עכשיו בדברים. גם פה, וירד שמשון תמנתה. וזה יחזור לעצמו, הוא יעלה חזרה לאחיו. כך גם הפסוק האחרון, כשהוא ימות באותו סיפור נורא, הוא יורד לעזה, פרק תת זין, פסוק למד א', הפסוק האחרון, וירדו אחיו וכל בית אביו, הם יורדים לעזה, שם המיתו אותו, ויסו אותו ויעלו, ויקברו אותו בין צורה ובין אשתאול בקבר מנוח אביו. במילים אחרות, כל הזמן כתוב יותר ירידה, אבל תשימו לב שתמיד הירידות והעליות מבטאות לא רק טופוגרפיה, אלא גם איזשהו תהליך רוחני. מוריי ורבותיי, שמשון יורד לתמנתה, מכיר שם אישה בתמנה מבנות פלישתים. ויעל, הוא חוזר להוריו, ואומר לאביו ולאמו, הנה, אני רוצה להתחתן איתה. אומרים לו, אבי ואמו, אין בבנות אחיך ובכל עמי אישה, כי אתה הולך לקחת אישה מפלישתים הערלים. ויאמר שמשון אל אביו, אותה קח לי כי היא ישרה בעיניי. והוא לא מנמק את הדברים. ואביו ואמו לא ידעו כי מאשם היא. וזאת שאלה מאוד מעניינת, מה משמעות הפסוק הזה. האם שמשון ידע? כן, או שגם הוא לא ידע? כי הרבה פעמים הקדוש ברוך הוא מגלגל אנשים לכל מיני מקומות על פי בחירתם החופשית, ושכבר ציינתי קודם, הוא בחר במסלול אנשים, הוא יכול לעשות את זה במסלול אחר. בכל מקרה, כי טוענה הוא מבקש מפלישתים. זאת אומרת, בעצם דרך סיפורי אנשים הוא הגיע למציאות שבה הוא מכה בהם. ובעת ההיא פלישתים מושלים בישראל, וכל הסיפורי נשים גרמו לו להגיע בסופו של יום לחיכוך ולמכות שהוא מכה אותה. בכל אופן, וירד שמשון ואביו ואמו תמנתה לעשות וורט, אני יודע, לפגוש את המשפחה של הגברת הרצויה, ויבואו עד כרמי תמנתה. שוב, הם יורדים. והנה כפיר עריות שואג לקראתו. סיטואציה, כמו שגם בלעם רואה את מלאך השם בדרך עם האתון, הקדוש ברוך הוא מזמן לאנשים בדרכם כל מיני סיטואציות שבעצם מאותתות להם איזושהי אמירה ביחס להליכתם זו. האריה הזה אמור בעצם להגיד לו, ידידי היקר, אתה הולך בדרך מסוכנת, תחזור הביתה. כמו שהאתון של בלעם שרואה את מלאך השם, ובלעם לא רואה בשלב הראשון ולא יודע, כן? ומנסים לעצור אותו. ותצלח עליו רוח השם, אותה רוח גבורה שכבר הזכרנו אותה קודם, ומה שהוא עושה לאריה, הוא משסע אותו, קורע אותו לגזרים כשסע גדי, כאילו יש לו גדי לפניו, כמו אריה שמשסע גדי, כך שמשון שיסה את האריה. ומאומה הם בידו, דיין הוא עושה את זה בידיו הריקות, בלי כלי נשק, בלי כלים כהים או איזה מין עזרים שיסייעו לעשות את זה, ולא יגיד לאביו ולאמו את אשר עשה. יכול להיות שהוא הבין את הרמז ולא רוצה לשתף אותם, כי אמרו לו, תראה, אנחנו אמרנו לך שתחפש אישה מכוחותינו, ואל תחפש לך שם כל מיני שיקסס. וירד וידבר לאישה, ותשאר בעיני שמשון, וישוב מימים לקחתה, ואז הוא נותן את מפלת האריה, והנה ידע דבורים בקביעת האריה ודבש. עוד שנייה אחת. וירדהו אל כפיו, וילך הלוך ואכול, וילך אל אביו ולאמו, ויתן להם ויוכלו, ולא יגיד להם כי מקביעת האריה רדה הדבש. שימו לב, הכתוב שוב שלא כדרכו מעריך מאוד את כל הסיפור של האריה, של הדבש. עכשיו זה לא כל הסיפור, הסיפור נמשך הלאה. הוא יורד ועושה שם משתה גדול לכבוד הנישואים, כן, הוא עושה, וכשהם רואים אותו, כן, אז באים 30 חבר'ה פלישתים לשבת איתם, ואז שמשון שרגיל באיזה רוחניות ולא רק באכילה עצה, רוצה לעשות להם חידה, איזה, אגיד להם דבר תורה לא שייך, כן? אבל חידה זה עושה איזה משהו רוחני קצת בסעודה הזאת, שבעצם סעודה של שבע ברכות, כן? אז עושה להם איזה משהו רוחני, כן? הוא חד להם חידה, והוא אומר להם, עושה להם התערבות, אם תחלטו לפתור אותה תוך שבעת ימי המשתה, אני אתן לכם 30 זנים, 30 חליפות בגדים, ואם לא, אז אתם תתנו לי. עוד שנייה אחת. ויאמרו לו, חוד אחידתך ונשמעין. ואם אליהם, מהאוכל יצא מאכל ומאז יצא מתוק. בכלל נראה שלשמשון יש חוש לחמשירים כאלה קצרים, נראה את זה, הוא יעשה את זה כמה וכמה פעמים, יחבר כל מיני חרוזים כאלה קטנים. בכל אופן, הוא שם להם חידה, והם לא הצליחו לפתור אותה, ולהגיד החידה שלושת ימים. קיצר, הופכים את הראש, הם רואים שהולכים להפסיד את ההתערבות ביום השביעי, והם תופסים את אשת שמשון שהיא בעצם פלישתית, ואומרים לה, דיר בלק, אנחנו מזהירים אותך, יש לך הזדמנות, את עם הכוחות הנשיים שלך, תפתי את שמשון אישך, זה הישראלי הזה שפה נהיית משטפית שלו, ואם את לא מביאה לנו תשובה, אנחנו שורפים אותך ואת בית אביך באש. מה הבאת אותו פה? שהשתלט לנו פה לנחשים, היו לירושנו. אשת שמשון מבינה את סקתה, והיא כמובן לא מספרת לו מה עומד מאחורי הרצון שלה לקבל את התשובה על החידה מוקדם יותר, לפני שהוא גם יגלה להם, והיא בוכה עליו ומנג'סת אותו ומנדנדת לו, והוא אומר לה באמת תשובה ש אני יודע, אולי גם זה היה עליב אותה, שאפילו לאבא שלי ולאמא שלי לא הגעתי כלו, וואלה, מה, אני פחות טובה מאבא שלך ואמא שלך, אני אשתך. טוב, בוכה לו, מבחינת לו, שורה אחרונה, שוברת אותו, והוא מגלה לה את החידה, והיא מספרת להם. ואז לפני שביום השביעי בטרם יבוא החרסה, פסוק יחד, חרסה, חרס זה שמש, כמה פעמים במקרא, גם אצל גדעון הזכרתי לכם, ולכן אנחנו מדברים על כלי חרס, כלים שמתייבשים בחרס, בשמש. ככה עושים את כלי חרס, לפני שהמציאו את התנור שיחסן אותם באש, ככה היה. ואז הם מגלים מה מתוק מדבש ומה עז מארי. ואז הוא עונה להם שוב עם חמשיר אחר, לולי חרשתם בעגלתי, לא מצאתם חידתי. זאת אומרת, תקעתם את אשתי, ודרך זה הצלחתם לפתור את החידה, אז בסדר, שוב, ותצלח עליו רוח השם. עוד שנייה אחת, ותצלח עליו רוח השם, שוב, רוח הגבורה. אצל שמשון זה מופיע הרבה פעמים. וירד אשקלון, והוא הולך שם בכיכר השעון ותופס 30 חבר'ה ומכה בהם מכות נמרצות, מגלח להם את החליפות וכו' וכו', ואומר להם, חבר'ה, היה התערבות, הפסדתי, לא ביושר, אבל הפסדתי, אין בעיה, קבלו, מה שהתערבנו קיבלתם. על גב מי הוא עושה את זה? על גב הפלישתים. זאת אומרת, שוב, בדרך שבה הוא הסתבך איתם, אז באיזשהו מקום הוא גם מכה את הפלישתים, בדרך הזאת הוא משלם להם, והוא רוגז על כל הסיטואציה הזאת, הוא רוגז גם על אשתו, גם על הדרך שבה הם התנהלו, ויעל בית אביו. הוא עוזב אותה ברוגז, ותהי אשת שמשון למראהו אשר ראה לו, ובינתיים היא הולכת עם מישהו אחר, שהוא חוזר לבית אביו. אחידה מקבלת פה הרבה מאוד נפח, והשאלה מה הביג דיל של האחידה הזאת, מה הביג של הגדיל של האחידה הזאת, מה היא תופסת כל כך הרבה מקום, כמעט פרק מכל ארבעת הפרקים. נחזור לזה אחר כך. היו שאלות, רוצה לשאול, כן בבקשה.
אם יש רמז באריה אין רמז בדבר?
יש רמז בשניהם, תכף שנייה אחת אני אגיד לך. כן, כי הם הלכו בשתי דרכים, כי הם הלכו דורך דרך הכרם, הם באו עד כרמי תמנתה, והוא מקיף את הכרם כי הוא נזיר, ואומרים לנזיר תלך ליד הכרם סחור סחור, אל תיכנס ישר. זאת אומרת הוא לא נכנס לכרם, ובקטע הזה שבו הם נפרדו בקטע הקצר הזה, אז קרה הסיפור של האריה, וזה קרה לא לנגד עיניים של הוריו, כשהם חברו הוא כבר לא סיפר להם. תכף נגיע לחידה, כן. השמש, לפני שהשמש שוקעת, לפני בוא החרסה, לפני שהשמש שוקעת, ואז יעברו השבעה ימים, ואז הם התחייבו בהתערבות, אז הוא אומר, עכשיו אנחנו בדקה 90 נספר לך, פתרנו את החידה, אכלת אותה. בסדר? כן. כן, שלושה ימים, שבעה ימים וכו'. כן. תראה, מה שאני מבין, שבשלושת הימים הראשונים, עוד איך הם היו פתוחים שהם יצליחו לפצח. הלחץ שהם הפעילו על אשתו התחיל כנראה אז. היא כנראה כבר מההתחלה רוצה לפתור את החידה לעצמה. גם כן, והוא רצה שהיא רצתה שיתגלל. ואכן היא בכייה לו כבר מההתחלה. אבל רמת הבכיינות והמניע לבכיינות השתנה לאחר האיום על חייה ועל חיי בני ביתה. זאת אומרת, כן, שזה היה אחרי שלושה ימים. זאת אומרת, בהתחלה היא כבר התחילה לבכיין לו, כי בכיינה לו שבעה ימים, כתוב שבכיינה לו. אז היא התחילה, בהתחלה המוטיבציה שלה הייתה סתם סקרנות שלה עצמה. אחר כך נוסף לזה הממד של האיום, שהפלישתים איימו עליה שהיא לא מביאה תשובות לשאלה, חבל על הזמן. מורי ורבותיי, הסיפורים לא נגמרים פה, והסיפור הבא שמספר לנו כתוב זה פרק תדבר. ויהי בימים ימי קציר חיטים, ויפקוד שמשון את אשתו בגדי עזים. הנה אחרי איזה זמן הוא החליט שהוא הולך לבקר אותה, אחרי שהוא היה בבית מרוגז על הפלישתים, עליה הוא רוצה לבוא אל אשתו. אביה אומר, פה תראה, חשבתי שאתה עזבת אותה, שנא אותה, היא התחתנה עם מישהו אחר, אתה רוצה יש לי את אחותה אחרת, תחתן עם אחותה. ושמעון מתעצבן שעשו לו את התרגיל הזה, ושוב הוא הולך לוחד 300 שואלים ולוקח לפידים ושם זנב אל זנב, דיינו הוא קושר שני שואלים יחד, ועל כל צמד כזה של שואלים הוא מצמיד לפיד. וכמובן שהטכניקה היא, שדרך אגב היום צהל עובד הרבה ללחמה עם בעלי חיים, אתם יודעים, אפשר לאלף כלבים ולשלוח אותם עם מטען לתוך כלב מעולף, אתה אומר לו תרוץ לשם, והוא רץ עם מטען ומפעילים מרחוק, קודם לסכן חייל. אז יש הרבה טכניקות שעובדים עם כלבים לעשות כל זה. אז שמשון כבר היה הראשון שעבד עם יחידה לא של כלבנים אלא של שועלנים, כן? והוא התעסק איתם. מה הרעיון? הרעיון הוא להציק להם אש. תקופה עם קציר חיטים, השדות יבישים, אפשר להדליק אותם וכו'. הוא בעצם רוצה לגרום להם נזק, עשיתם לי צרות, אני אראה לכם. והוא שוב מכה בהם. השאלה שלי, בואו תגיד ראי תשמעו, תגיד ראי תגידו תשובה. הוא שם במקום 300 לפידים ל-300 זנבות, הוא שם רק 150, כי הוא לקח צמדים, נכון? מה היה הרעיון להצמיד דווקא צמד שואלים ואיתו אותו לשלוח? למה לא לשלוח 300 זה יותר פיקטיבי לכאורה, לא? יש לה 300 שואלים, 300 לפידים, חבל לקטין את הכמות ל-50%, רק ל-150. מה הרעיון? ואז מה? אז כנראה, יכול להיות, עשיתי פעם ניסיון לראות איך זה עובד, בימי האינתיפאדה הראשונה, השנייה, בדקתי, וראיתי שאם זה שאתה עומד עם גפרור ככה, זה לא מספיק, כי זאת אומרת, צריך הרבה זמן, זה לא, הגפרור לא מספיק שעובר את השבירות. עכשיו, אם שואל אחד רצי עם זנב,
איפה ניסית?
מה זה משנה? אתה רוצה לפתוח לי את התיק? בכל אופן, הרעיון שואל שהוא רץ לבד, הוא רץ מהר. אין זמן ללפיד להעביר את האש. אבל אם יש שניים, אחד מושך לפה, אחד מושך לפה, לפעמים הם ככה מתעכבים הרבה עד שמישהו מחליט לוותר לזולתו, כי כל אחד רוצה, הם לא בא להם לרוץ יחד, הם רוצים לרוץ לחוד. ואז כשהם עוברים ממקום למקום, הם מתעכבים, וכל פעם שהם מתעכבים, הלפיד בינתיים מצליח להעביר. הם רצים איזה שלב יחד, עוד פעם רצים איזה מקום, הוא רוצה לרוץ לפה, עוד פעם מתעכבים. זאת אומרת, האפקטיביות של זה גדלה. זאת אומרת, נכון שעל פניו יראה ש-300 לפידים יותר אפקטיביים מ-150, אבל מתברר ש-150 שהם צמודים כל אחד מהלפידים לשני זנבות, כששני שואלים רוצים כל אחד לרוץ לכיוון אחר, עושה עבודה יותר אפקטיבית. ולזה קוראים היום בלשון מכבי אש, חוקר מכבי אש גילה שהיו הצתות מכוונות. איך יודעים? ביערות, אתם שומעים מפעם לפעם, כי היו מספר מוקדי אש תוך זמן קצר באותו מקום וכולי. זאת אומרת, מישהו יציט, אם הוא צד במקום אחד, אז לא, אבל אם יש כמה ובאותו אזור, מישהו נוסע עם ג'יפ, מדליק פה, נוסע עוד צד, מדליק פה, כדי שתהיה שריפה רצינית, שיהיה נזק גדול. אז זה מה ששמשון עושה פה באמצעות התרגיל הזה. הלאה, הכתוב מספר לנו שזה עובד והוא שורף להם שדות קמה, כרמי זיתים, שעושים מבדק מי גרם לכל אלה. אז הפלישתים מגלים כנראה שזה היה שמשון החתן של האום מתימנה, ואז הם מתעצבנים עליהם, עולים אליהם, וכדרכם של פלישתים עד היום, מי שחשוד אצלהם כמשת"פ, מה עושים לו? שורפים אותו, שורפים את ביתו. הנה זה מה שקורה פה, תופסים אותה, תופסים את המשפחה, שורפים את כולם חיים, שורפים להם את הבתים וכו'. שהוא שומע על זה, שזה מה שהם עשו, עוד פעם אם הוא תצבן, הולך ומכה אותם שוק על ירך, שוב ביטוי שנשאר לנו עד היום, מכה ניצחת, מכה גדולה. ואז הוא, ושימו לב, פעם שלישית, שכתוצאה מסיבוכים של עסקי הנשים שלו, הוא מכה בהם מכה מוחצת. הוא הולך לשבת בסעיף סלע איתם, ויש דעות שזה משהו פה ליד בית לחם, כי אין איתם, נמצאת באזור בריכות שלמה, וגם גבעת איתם של פת נמצאת באזור. הוא היה בבית שמש, הוא בא מבית שמש, עולה למעלה להר, מתרחק, מתעצבן ומתרחק פנימה. ואז הפלישתים עולים ורוצים לתפוס אותו, רוצים לתפוס אותו, ומטילים לחץ על אנשי יהודה שהוא בתחומם. ואז אנשי יהודה שואלים לפלישתים, מה עליתם עלינו, מה קרה? אומרים, אנחנו לא רוצים לכם כלום, אנחנו רוצים לתפוס את שמשון שעושה לנו צרות צרורות. טוב, באים 3,000 איש מיהודה אל שמשון ואומרים לו, למה סיבכת אותה? אתה יודע שהפלישתים מושלים בנו, שמה אתה מסתבך איתם? מה אתה מדליק לנו פה אש במובן הרב משמעי? למה אתה מסבך לנו את החיים? עזוב, כן? ואז הם אומרים, אנחנו נאסור אותך, נמסור אותך בים, ביד פלישתים. שמשון מבקש דבר אחד בפסוק י"ב, אתם אל תיגעו בי, אתכם אני לא רוצה להכות, עם הפלישתים אני אסתדר לבד, עם הפלישתים אני יכול להסתדר, אני לא בא לי להכות אתכם, אז לכן אני מוכן ללכת איתכם, אין בעיה. בסדר, אנחנו לא נעשה לך כלום, רק נעביר אותך לפלישתים. בסדר, הם קושרים אותו עם איזה חבלים ולוקחים אותו, הוא בא אל המקום, ושוב הפלישתים שמחים, רואים אותו קשור, הולך לקראתם, ובפסוק י"ד, ותצלח עליו רוח השם. שוב הביטוי שכבר הכרנו כמה פעמים, ושוב ביטוי של גבורה. הוא לא מנבא פה בכל המקומות, רוח השם זה רוח של גבורה, שהוא אותו כוח מיוחד שהוא זכה בו, הוא משתמש בו בעוצמות מיוחדות. ואכן הוא קורע את העזיקים שעל ידיו, ולוקח לחי חמור טריה, והולך ותופס אותם את הפלישתים, מכה באלף איש. שוב, בהמשך, הוא כל הזמן מכה בפלישתים כתוצאה מסיבוכים של סיבוכים עם נשות הפלישתים. ושוב, עוד פי, אמרתכם, הוא עושה חמשיר, עוד חמשיר. גמר שמשון, בלכי החמור חמור חמורותיים, בלכי החמור הכיתי אלף איש. וכן הוא לא, כן, ואז קורה משהו מאוד מיוחד.
להכות
זה
להרוג?
בבקשה? להכות
זה להרוג?
להכות זה לתת מכות, כן, ויקהו וימות, מיוחד מכת מחץ.
ומה זה לכי חמור?
לכי חמור, לחמור יש לסתות גדולות. לא, אתה יודע מה? עכשיו, ראית פעם לסת של חמור? חתיכת שטח. אז איך אומרים? זה גם יכול להיות חרב או עלה מאולתרת. נכון? עצם גדולה, קשה. זה מה שזאת הכל. בלכי חמור קרה אותה. נתן להם מכות, ותראה, כל מכה שלו, אצלו מכה שנייה זה חילול הגבייה. אתם יודעים, מכה שנייה שלו זה חילול הגבייה. בראשונה הוא הורג, בשנייה זה כבר חילול הגבייה. ובכן, מוריי ורבותיי, ההמשך. הוא צמא, הוא כמעט מת, והוא נמצא במצוקה. שימו לב, מתי הוא קורא אל השם? פה הוא קורא אל השם. מתי הוא קורא אל השם? כשהוא נמצא במצוקה. הוא חש פתאום שהוא חסר אונים. הוא חסר אונים. והוא אומר, הכיתי את הפלישתים, ועכשיו אני אמות בגלל צמא. ואז הקדוש ברוך הוא דואג לו למים ומושיע אותו. תזכרו את הנתון הזה, פה חותמים את פעולו של שמשון פעם ראשונה. בפעם הבאה שמשון הולך לעזה, הולך לפגוש שם אישה זונה, והעזתים שומעים שהוא הגיע לשם, והם עורבים לו וסוגרים את העיר. שמשון נשאר שם עד אמצע הלילה, באמצע הלילה הוא קם, הם בטח מרקים לו ליד השער של העיר בשביל לתפוס אותו, ואף אחד לא מיז לתפוס אותו, כי הם יודעים שהם סוכן לתפוס אותו. ואז הם בטוחים שהוא יתקע, כי הוא ילך לשער הנעול של העיר ולא יוכל לצאת. מה הוא עושה? מרים את השער של העיר. השער של עיר זה לא איזה שער של נדע של חצר פה היום משהו כזה. שער של עיר, הייתם פעם את השערים של ירושלים העתיקה? זה חתיכת סיפור, חתיכת משקל. אבל שמשון, הם בהלם. הוא קם, מרים את השער עם הבריח, עם הכל, שמה כתף, יוצא למסע אלונקות עד בואכה חברון, שופך שם את השער וזהו. כמובן שכשמישהו רואה שהוא מרים ככה את השער, מי יקום אליו? חבל אליו מהזמן. מי יעיז להתקדם בכלל לעברו? בכל אופן, מי עזה? הוא מגיע אל הר של בני חברון, מזרחית לחברון. עולה, הרי הנחל הנחלים שיורדים מחברון זורמים לכיוון עזה. נחל שקמה וכל הנחלים שהם באים מיר חברון. בכל אופן הוא מגיע לשם, ואז מתחיל סיפור אחר. הוא גר הרי באזור בית שמש, באזור בית שמש זורם נחל סורק, נכון? ואכן הוא יורד ואוהב אישה בנחל סורק קרובה, זאת דלילה מפורסמת. ואז הפלישתים רואים שהוא קושר קשרים איתה ומנסים להפוך אותה למלכודת בשביל לתפוס את שמשון. והם מבקשים ממנה שהיא תסחט ממנו את סוד כוחו, כי הם לא יכולים להתמודד עם הכוחות. הוא מצליח לבלף אותם כמה פעמים וכו' וכו'. בשלב מסוים היא מצליחה לסחוט ממנו את הסוד, הוא מספר לה, והם מבינים שהפעם זה רציני, והם מבינים שגזיזת שערו היא באמת סוד העניין. ואכן כאשר היא מספרת להם את הדבר והם משתכנעים שהדברים רציניים, הם באים, מגלחים אותו, ואז כוחו שר. הם לוקחים אותו ומורידים אותו, קודם כל מנקרים את עיניו. התעללות, פרק ת' ז' פסוק כ"א, ויוחזו פלישתים ונקרו את עיניו, וירידו אותו עזתה, הולכים אותו לעזה, ושם אוסרים אותו בשלשלאות של ברזל או של נחושת, והופכים אותו להיות תוכן, מבזים אותו, הופכים אותו כמו חיה שסובבת את אבני התחינה. ובשלב מסוים החל שער עושו לצמח מחדש, תופעה טבעית. ואז יום אחד די בסמוך אחרי שכל זה, נאספים באיזה אמפיתיאטרון גדול להודות לדגון שם האל הפלישתי, ועושים לו שמחה גדולה. והם רואים את שמשון והם רואים בביזיונו, ואמרו, הנה תפסנו אותו והאל שלנו גבר עליו. ואז הם מביאים את שמשון ללכת ולצחוק וללעוג לו, והוא עיוור, ואז הוא מבקש מהנער שנמצא לצידו, ששומר עליו או מטפל במה שמותר לתת לו, ואז הוא מבקש שיקרב אותו לאחד מעמודי התווך של המבנה הזה. הבית היה מלא עם כל אנשים שבאו ללעוג לו ולראות בשפלותו ובביזיונו, והאמפי הזה היה ככה עמוס טוב, כולל אנשים רבים שהתפלחו על הגג וכל מיני מקומות לראות את ההצגה הגדולה. ואז קורה מה שקרה בזה בנפאל עכשיו לפני יומיים, התמוטט להם הדחף שם את עמודי התווך של המבנה, והוא ממוטט הכל. גם פה הוא קורא לקדוש ברוך הוא שנמצא במצוקה, שנמצא בספר, הקדוש ברוך הוא נענה לו, ואז הוא ממית אנשים רבים כפי שכתוב מעיד, ושוב כתוצאה מעסקי האנשים שלו הוא מתנקם בהם וממית רבים מן הפלישתים. הוא מת שם, והוא יורדים שם בין הריסות האמפי הזה, הולכים משפחתו, כנראה שהעדים של האירוע הגיע אליהם, הם הולכים לשם ומביאים אותו לקבר ישראל. ופה אני מביא אתכם חזרה אל מה שכתבתי על הלוח, אני רוצה להשלים את הדברים ולהתייחס ובכך לסיים היום. תראו רבותיי, מה המיוחד בשמשון? אז ככה, היה לו חידה שקיבלה מקום. האריה כנראה הם הפלישתים. הם הפלישתים, החיה שהוא יכול להשתלט עליה. הוא קיבל כוח כדי לקוט את הפלישתים. הוא באמת משסע אותו כשסע אגדי. הדבש, דבש בגימטריה זה אישה. שין משותפת, ד' וב' זה 6, וא' וה' זה 6 גם כן. דבש ואישה. מה שתקע אותו זה הדבש שהיה בתוך השלט של האריה. תוך גביעת האריה. את האריה הוא שם גביעה. אבל יש מה שקוראים מלכודת דבש, מאז ביטוי שהרגע מלכודת דבש. ובמלכודת הדבש הזאת הוא נשפע ונפל. החידה הזאת של שמשון היא לא רק חידה פרטית שלו באירוע שלה, זאת חידת חייו. כי בעצם הוא קיבל כוח לקוט את הפלישתים, הוא קיבל כוח להיות נזיר קדוש, הוא הלך לנסות פלישתים, וזה בעצם הפיל אותו, בסופו של דבר הוא הפך להיות עבד, עיוור ומבוזה. אבל פעמיים כשהוא היה במציאות שפלה כזאת, אז הוא קורא אל השם, הוא מבצע קריאה אל השם. כשהוא מבצע קריאה אל השם, הקדוש ברוך הוא נענה לו, פעם הוא נותן לו לשתות מים, שהוא היה ללא מים, ופעם שנייה נותן לה כוח עוד פעם למוטט את המבנה שבו הם קיימים. אתם מכירים את הדרגל הזה?
של כל עם ישראל.
יפה מאוד, זה השופט, זה החטא, זה העונש, וזו הזעקה. במילים אחרות, שמשון איננו רק סיפור פרטי, והסיפור הפרטי של שמשון הוא בעצם סיפורה של התקופה כולה. ואפשר להיות ממש בהתאמה, השופט נזיר קודש קיבל יכולת להכות באויב, עם חוטא מתגלגל לאן שמתגלגל, מתחבר לאויבים, לומד מדרכיהם, ואז מגיעים לשפל של הענישה. במציאות הקשה שהם נתונים בהם זועקים להשם, ואז הקדוש ברוך הוא שוב מקים להם, נותן להם כוח להתמודד. כך שסיפורו של שמשון איננו רק הסיפור הפרטי של עוד שופט, ובמידה רבה סיפור של האומה כולה. זה סיפור מייצג של הדברים. בסדר? אז הנה ראיתם, עשינו את זה קומפקטי, ופתאום ראיתם איך שלושת המעגלים קונצנטריים משלימים אחד את השני. יפה? אז זה עושה שני חתימות. פעם הוא נחתם כאיש פרטי, ופעם הוא נחתם כמייצג האומה. כי סוף ספר שופטים, ועל זה נדבר כבר בשיעור הבא, הוא בעצם סיפורים מייצגים של התקופה. גם פרשת פסל מיכה, וגם פרשת נדודי שבט דן, וגם פילגש בגבעה, אפשר לראות את הסיפור האחרון של השופט האחרון בספר שופטים, שהוא שמשון, לא רק סיפור של עוד שופט, זהו גם סיפור ראשון ברצף הסיפורים החותמים את הספר, וזה הסיפורים שמספרים את סיפור התקופה, לא רק את סיפור האנשים הפרטיים המעורבים באותו אירוע. כך שממדה מסוימת שמשון הוא גם חותם את החלק השני של ספר שופטים, סיפורי השופטים, והוא גם החוליה הראשונה בחלק האחרון של ספר שופטים, שהוא אירועים מתקופת השופטים המייצגים ומשקפים את בעיות, את הבעיותיות של התקופה כולה ואת מה שהיא מאפיינת. והנה ראיתם כיצד סיפוריו של שמשון אינם רק סיפוריו של שמשון האיש הפרטי, אלא הוא גם סיפור של האומה בכללותה באותה תקופה. להתראות. זהו, התקדמנו עוד, ראיתם? ארבעה פרקים, התקדמנו. בעזרת השם, שבוע הבא, נתקדם הלאה.